בלילה הוא נדדה שנת המלך. אז המלך מנסה להירדם. הוא אומר, למה אסתר הזמינה את המן? כנראה שהם מתכננים מרד נגדי. אמר, רגע, אין לי שום חברים שהיו אומרים לי שזה מה שמתרחש. אז הוא אמר, רגע, למה אין לי חברים? אולי מישהו עשה לי טובה, לא שילמתי לו. אז הוא אמר להביא את ספר הזיכרונות. מה אנחנו רואים מזה? טבע האדם למדוד אנשים איכשהו. חשבראש עושה חשבון, אם אני הייתי צריך לחשוב אם להיות חבר של מישהו, מה הייתי חושב, שווה לי או לא שווה לי? אז ממילא, ככה חשבראש שואל את עצמו, למה אחרים לא חברים שלי? הרעיון הזה מאוד בולט, יש הרבה מקומות, אחד מהם זה במחזה שרמחל כתב, נקרא מעשה שמשון, רמחל מרבה לתאר את הקשר בין שמשון לתמנית. וכל הזמן אתה רואה את המחשבות האלה בראש של התמנית. זאת אומרת, היא כל הזמן מזכירה מה, אבל אני רואה שאתה מתייחס אליי, אני מתייחסת אליך. הרעיון שכמה עם הפנים לפנים, וגם המגן מדובנה אומר, אם לא תאמינו, כי לא תאמנו. האדם יש לו נטייה, הוא לא מאמין לאחרים, כי הוא יודע שלא היה שייך להאמין לו. זאת אומרת, אדם שיש לו נטייה להיות רמאי, אז מטבע הדברים הוא גם לא יאמין לאחרים, כי הוא כל הזמן יחשוד שאחרים יתנהגו אליו, כמו שהוא באמת היה נהג לאחרים. אז אחשוורוש מגלה לנו פה משהו מתוך הרהורי ליבו, ובא מדרש אומר שגבריאל בא חוותו בקרקע, אמר לו כפוי טובה, קום שלם טובה לבעליו, ואחשוורוש רואה שיש לו כאבי, כשהמדרש אומר שגבריאל הגיע, אז חלק מהמפרשים מסבירים שהכוונה היא, של אחשוורוש היה קלקול קיבה, והוא לא צריך להירדם, וכל הזמן הקיבה משגעת אותו, הוא קופץ מהמיטה, ומצווה תרגו את כל הנחתומים, את כל הטבחים, את כל המשקים, כי הם ודאי שמו לי סם המוות, אחשוורוש נכנס לפרנויה שרוצים להרוג אותו. מביאים את כל הנחתומים והטבחים והמשקים באמצע הלילה, והם אומרים לו, רגע, אמן ואסתר הרי אכלו מאותו אוכל שהכנו, תבדוק אותם, אם הם חולים, אז אתה יודע שבאמת שמנו סם המוות באוכל, אבל אם הם בריאים, אז זה לא אשמתנו. אז מיד שלחו, בדקו את המן ואסתר, לא שמו לב שבאמת אסתר לא אכלה כלום במשתה, אבל בסדר. ורואים שכולם בריאים.
שחטאו או
שוטטאו? לא.
למה לא?
ינסה. הייתה בצום.
כן, אני רואה.
לא הייתה אחרי הצום? בשלושה ימים. לא,
עוד לא בשלושה ימים, נכון. זה מתרץ מה שהרב גפן בזמנו העלה, איך מסתדר החשבון של הימים, כי צומו עליי שלושת ימים, זה לא שבסוף השלושה ימים היא נכנסה לפעם הראשונה למלך. בסוף השלושה ימים זה כשהמן יתעלה. זאת אומרת, המשתה היה בסוף הלילה השני. וזה למה שבלילה הוא נדדה שנת המלך, זה הלילה של פסח. זה ליל שימורים. וימצא כתוב, אז חזל אומרים לנו, שמשי מוחק וגבריאל כותב. זאת אומרת, כל פעם שמשי הוא הבן של המן, שבעצם חזר מירושלים, כמו שכתוב בספר עזרא, הוא חזר מירושלים ובא ושכנע את אחשוורוש להפסיק בניית בית המקדש, אז הוא נשאר כשמש של אחשוורוש.
זה לא היה המן ששכנע אותו?
שני מדרשים. יש מדרש שאומר המן, יש מדרש שאומר שמשי. שמשי מוזכר. אז אתה צודק, כשאנחנו הלכנו בהתחלה עם המדרש הזה המן. אבל
שמשי מי זה?
בן של המן.
איפה הוא לא כתוב בסרט
נאמן? הוא לא היה מאלה שנהרגו.
צודק,
לאמן היו למעלה מ-200 בנים. כן, היו לו כמה אנשים והרבה בנים. כן.
הוא מאלה שבניו לימדו תורה
ואמרנו איתו.
אני לא יודע אם דווקא משימשי. זה אני לא יודע. אז
רואים שהכי בוא לקדוש ברוך הוא שיש לי שימשייה.
אז הוא הוא מוחק מספר הזיכרונות, בא גבריאל וכותב, ומה שקורה זה שכשאין לו ברירה, לפי מדרש אחד, שמשי כל הזמן מנסה לדפדף, והדפים חוזרים לשם, כל פעם רוצה לפתוח למשהו אחר, זה חוזר לשם, אז המלך אומר, תעזוב, תקרא מה שכתוב שם. אז הוא קורא, והוא בדיוק מתחיל לספר על מרדכי, ואחשוורוש מצליח להירדם. הוא שומע סיפור נחמד, איך שמרדכי הציל אותו, תוך כדי הסיפור, נרדם. נרדם, הוא רואה חלום, בחלום הוא רואה את המן, המן מגיע עם חרב, בא לקראתו להרוג אותו. הוא נבהל, קם בבעלה, שומע רעשים בחוץ, אומר, רגע, מי בחוץ? אומרים לו, זה אמן. זאת אומרת, אוי ואי, אז החלום באמת.
זה נס שהוא חלם ככה, או בגלל שהוא חשב על זה במשך כל היום.
אוקיי, שאלה טובה, נכון, אני לא יודע. אז המלך אומר, רגע, זה באמת אמיתי, בדיוק מה שחלמתי, הולך לקרוא עכשיו, אמן בדיוק בדרך להרוג אותי. אז הוא אומר, בסדר, תביא אותו, עכשיו אני מוכן, אני לא ישן. מביאים את אמן, עכשיו אמן הוא היחיד שיכול להיכנס למלך בלי הזמנה, נכון? אמן הרי עשה חוק, שאף אחד לא יכול להיכנס בלי הזמנה, ואם מישהו נכנס בלי הזמנה הוא יהרג, אלא אם כן המלך יושיט לו, שרביט הזהב וחיה. אז אמן באמת יכל להיכנס להרוג אותו. לאמן היו בנים, נראה בהמשך שהיו לו בנים שהיו ראשי מדינות, ובאמת היה לו את הכוח הפוליטי להרוג את אחשוורוש, ואחשוורוש לא רגוע, הוא לא יודע מה לעשות עם אמן. הוא שואל את אמן מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו, והמלך יודע שאמן יחשוב שהוא מדבר עליו. מה הוא אומר? יביאו לבוש מלכות, יש מלבוש מיוחד, שהביאו לדריווש, איזה עיר רחוקה במדינת הים, יש כלי ירוק שהביאו לקורש, הדברים הכי יקרים במלכות תביאו, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. הוא מזכיר את הכתר, אחשוורוש מיד פניו משתנות, הוא אומר, זה באמת החלום, הוא באמת רוצה להיות מלך. ונתון הלבוש והסוס, הפעם הוא לא מזכיר את הכתר. זאת אומרת, המן לזה הוא שם לב. שכשהוא אמר כתר, אז אחשוורוש נרתע, אז הוא לא חוזר על זה. אז הוא אומר, נתון הלבוש והסוס, על ידי שמסרי המלך הפרטמים, המלך אומר לו, מהר, כך אתה. עכשיו, המן הלך באותו רגע, מלהיות שר השרים, להיות אחד הפרטמים, אחד הנמוכים שיובילו את מרדכי. והשכן למרדכי היהודי. אומר המלך, יש הרבה מרדכי במלכות, אומר היושב שער המלך, אומר, אתה כתבת להשמיד אותו ואת כל עמו, אמר לו, אל תפל דבר, מה שאמרת זה תעשה. אז הוא אמר, מרדכי היהודי, היושב בשער המלך, הוא לא צריך דברים כאלה, תן לו עיר שאנשים עושים שם סחורה, הוא יוכל לקחת מיסים, יהיה עשיר מזה, זה מספיק לו. אפשר לתת לו נהר שהוא יאסוף מיסים מכל הספינות שובות בנהר, אמר לו, המלך, אל תפל דבר, כל מה שאמרת נכון, תן לו את הכל. ואז הוא קורא להתך וחרבונה. כן, גם את זה. רעיון טוב, תוסיף גם את זה. כן. הוא קורא להתך וחרבונה, אומרים להם, תלכו איתו, תשימו עין, שהוא לא מחסיר דבר אחד מכל מה שהוא אמר. עכשיו אמן במצב מסוכן. והתך. חרבונה והתך. מרדכי יושב עם כל הילדים סביבו. אתם זוכרים, הרי אמן לקח את 22,000 ילדים שסביבו, שם אותם כולם בנחושתיים, באזיקים. אמר להם, מחר אני רואה את הרבי, ואני שוחט את כל הילדים לנגד עיני מרדכי, ואז רואה את מרדכי. עכשיו מרדכי יושב, והמן מגיע עם סוס. אז מרדכי אומר לילדים, כנראה שהוא חשב לרמוס אותי בסוס, תברחו. אז התלמידים אמרו לו, אנחנו לא זזים ממך. אנחנו איתך עד הסוף.
יש אזיקים.
כנראה שלא היה אבל שומר על האזיקים. אז מרדכי שם על עצמו תלית ועומד ומתפלל. המן מגיע, מתיישב, מחכה שמרדכי סיים את התפילה. שואל את התלמידים, מה אתם עסוקים עכשיו? הם אמרו לו, מצוות העומר, שבני ישראל היו מקריבים, זמן שבית המקדש היה קיים. אמר להם מרדכי וכל התלמידים. אז הוא שואל את התלמידים, שאל אותם ממה עומר? עומר של כסף, עומר הרי זה מידה, עומר של זהב. אז אמרו לו, עומר של סורים, זה אפילו לא מאכל אדם, מאכל בהמה. כמה היה שווה? 10 זוזים. אמר להם, תדעו שעשרה זוזים שלכם ניצחו את 10,000 כיכר כסף שלי. מרדכי מסיים.
זה עוד לא נגמר.
זה עוד לא נגמר, אבל הוא כבר מתחיל להבין לאן הדברים הולכים. הרי הוא אומר למלך, תציבית להשמיד. והמלך אומר לו, טוב, אמרתי, תעשה, תטפל בו.
זה כוח קדום מיניהם. זה כאילו לא רק משהו כתוב במדרשים, אבל זה כוח ביניהם גם כאילו.
כן,
אמן.
אמן?
כמה פעמים זה...
כן.
אמן שואל את כל השם הזה.
כן.
אתה מרדכי.
אוקיי, תודה שתיקנת אותי. תקנתי שוב, אני עושה את זה שוב.
הבגדים שלו, זה לא אותו בגדי מלכות שהיה מהכהונה?
לא נראה לי, אני חושב שיש מדרשים שאומרים שהכוונה היא הלבוש שאתה לבשת ביום שהמליכו אותך. אשר לבש בו המלך, אשר לבש בו כשהמניחו אותו. זאת אומרת, עוד איתות, הוא רוצה כבר להיות מלך. אז מרדכי מסיים את התפילה, המן אומר לו, קום תלבש את הבגדים האלה. תרכב על הסוס, המלך ציווה לכבד אותך. מרדכי מיד מבין שמהשם יצא הדבר. אוקיי, הוא מבין, רגע, אני התפללתי, והקדוש ברוך הוא הפך את הדברים. זה אומר, שמע, לא דרך ארץ, אני יבש בגדי מלכות, לא התרחצתי כבר בימים. כאלה, הסתפרת, כאלה, אתם מכירים את הסיפור, נכון? בסדר, כשאר הסיפור אני מדלג, כי אתם ודאי יודעים, יש פה רק סיום יפה לסיפור, שכשהוא רוכב, אז אנחנו יודעים מה המן אמר, נכון? ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. אבל מה מרדכי אומר? אז כתוב שמרדכי לאורך כל הדרך אמר, אומרים לך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי, השם אלוקי שיבעתי לך ותרפני, השם אליתם מנשול נפשי, כל הפרק זה בתהילים. מה התלמידים אומרים? אז אמרו לשם חסידיו, כי רגע באפו, חיים ברצונו, ברבי אלין בכי, הלכנו לשון בלילה, חשבנו שהכל גמור, ולבוקר רינה וכולו. מה אסתר אומרת? אליך השם יקרא, מבצע בדמי בריתי אל שחת. ומה ישראל אומרים? שמע השם מכונני, הפכת מספידי למחול לי, אבל הסיפור עוד לא הסתיים.
יש עוד משהו שקרה, כשהוא
עלה לסוס, הוא קם בעד פעמיים. כן. נכון, והמשול הולך על תל... זה? נפול הולך על תל... זה מה פשט? זאת אומרת,
זה מדובר ביהודי, אבל לא
בגוי כאן. כן. מרדכי בכוונה מוביל את הסוס מול בית המן. דרך אגב, זה המקום הראשון שאנחנו רואים דגש גדול על סוסים. וכולנו יודעים את הסיפור על ביתו ששמה עליו את העציץ של בית הכיסא ובסוף התאבדה. והיה שם מרדכי אל שער המלך, כי מרדכי סובר תיני תענית, תענית צריך להשלים, כל המתענה משלים, והמן מגיע לבית אבל וחפוי ראש. היועצים אומרים לו כי נפול טיפול, אמרו לו האומה הזו היא כאפר, היא ככוכבים, כשהם יורדים יורדים עד לאפר, כשהם עולים עולים עד כוכבים, זהו גמרת. והבהילו להביא את המן, פתאום דופקים בדלת, מה פתאום ממהרים אותו להגיע? אומרים חזל, אסתר חששה שהמן יוכל להצליח לעשות מרד. ברגע שהמן רואה שהוא עכשיו מתחיל להיות בסכנה, והמן מהר מאוד קלט מה הולך עכשיו, אז היו לו בנים שהיו ראשי מדינות. האסתר ידע שיש פה סכנה אמיתית, שהמן ימרוד בחשבירוש, וגם החשבירוש מודע לזה.
הוא לא היה מורד לפני הביזה הזאת.
לא היה לו הזדמנות. זאת אומרת, המלך אומר לו מהר, קח את הלבוש ואת הסוס, אשר דיברת, הוא עכשיו צריך לעשות את זה, עכשיו הוא מגיע הביתה, אולי יש לו זמן לשלוח מבזק לבנים, אז אסתר מיד שולחת את השליחים, מביאים אותו למשתה.
כמה זמן היה
עשיתי שהוא עושה? כל היום. הוא מגיע לקראת ערב, נוטף זהה, מחוסה בצועה, ומגיע למשתה, ויבוא המלך והמן לשתות, אבל אסתר לא שותה, ואז במשתה היא קמה ואומרת, כי אין הצר שווה בנזק המלך, כן? יש איש צר ואויב. מה זה אין הצר שווה בנזק המלך? אומרים לנו חזל, כל הרווח שהוא מבטיח לך, שיהיה לך הפוגרום הזה, זה לא שווה לנזק. הוא נותן לך 10,000 כיכר כסף, הם נותנים לך מיסים כל שנה, וכל עבודת המלכות בידם. משמע, כמו שראינו כבר מדרשים בכיוון הזה, שכבר בימים ההם היהודים היו ממולכים פוליטיקאים ומורים בממונות ואחראים על האוצרות, והמדרש אומר כל עבודת המלכות בידם. זאת אומרת הם, כי אין הצר שווה בנזק המלך, פסוק ח' אולי, לא זין משהו כזה, לא,
אין הצר שווה בנזק המלך,
תקרא לי פסוק, כן, אני אומר לך לפני אחרי,
שמע לי שזה בעיה
לא,
הם
פקידים טובים. לא, הם פקידים טובים, זה ההיסטוריה שלנו.
מה אתה עבודת המלך?
איפה אתה?
כל מה שהם עובדים זה של המלך?
כל עבודת המלכות בידם, בעצם הם אחראים על כל מה שהולך למלכות.
הם בתפקידי מפתח,
כן, כן. חזל אומרים לנו שהחשברוש קם, המלך קם החמתו ממשתה יין לגינת הביטן, הוא יוצא והוא רואה שקורטים לו עצים, שואל אותם מה אתם עושים, המן שלחתנו לפה, זה העצים שהוא הכי אהב, בדיוק יש שחותכים לו אותם, חוזר הביתה, והמן נופל על המיטה, חזל אומרים הוא רוצה להשתחוות לאסתר, והמלך ודחף אותו, בדיוק נופל על המיטה, אגם לכבוש את המלכה עמי בבית, סליחה. אגם לכבוש את המלכה עמי בבית, ופני המן חפו, לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא רואה שאין לו מנוס, ויום חרבונה, וישנו פה מחלוקת בחזל, האם חרבונה כל הזמן היה אדם טוב או רע? זאת אומרת, יש אומרים שהוא היה אחד עם המן בכל ההיצע, כל התכנון, הוא רק, הוא הבין את המפה הפוליטית, ובאותו רגע הוא אמר את המשפט הנכון, וזה למה שחרבונה זכור לטוב, מה?
אתה ציוניסט.
כן. גם הנה העץ, הוא אומר, על כל הרות שהוא עשה, הרי הוא לקח מהבית שלו, הוא פירק קורה, כדי לנעוץ אותו לפני הבית שלו, גבוה 50 אמה, כדי שכל בני המדינה יראו שהאיש הזה שגן על המלך, איך המן תולה אותו. אז גבוה 50 אמה, הכוונה היא להראות לכולם, שכל שושן תראה מה הוא עושה לחבר של המלך. אז המלך אומר, אם ככה, בסדר. אם זה משהו עשה נוסף לכל, תלוהו עליו. דרך אגב, יש מנהג של יקים, ששומעים את התלוהו עליו, יורדים טון. היום הרחבנה, גם הנה העץ אשר עשה המן, למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן, גבוה 50 אמה, ויאמר המלך, תלוהו עליו. ואז יש גם כן מנהג יקי ששרים את הפסוק, ויתלו את המן על העץ, אשר הכין למרדכי. חכמת המלך, שכחה. עכשיו, יש בעיה במגילת אסתר, שהרבה אנשים בכל סיום פרק עושים איזשהו מנגינה משונה, ואני קורא לזה משונה ולא שונה, כי זה לא פרקים שלנו.
זה כתוב במשתברו, זה
קשה. זה קשה, אמרנו, כן. צריך להיות.
גם זה לא פרקים שלנו.
לא, כי המשנה ברורה מאוד הקפיד. בחמת המלך שכחה, אומר המדרש, יש מדרש אחד שאומר, שמאז שהוא הרג את ושתי, עד שהוא הרג את המן, הוא לא נרגע. כל הזמן היה על קוצים, כל הזמן היה על עצבים, הכל לא חזר לעצמו עד שהוא התפטר מהמן. זה מדרש אחד, מדרש שני, שבחמת המלך שכחה, שעד עכשיו היה כשוך חמת המלך. מה זה שכחה? כי הוא לא נרגע מהמן, כי הוא כל הזמן הרגיש שיש לו איום, שהמן באמת מסוגל לקחת ממנו את המלכות. ואנחנו רואים שהמן באמת היה מסוגל. גם אסתר חששה לזה. יש מדרש יפה, כדאי להכיר אותו, מאיזה עץ היה העץ שהמן נתלה עליו. אז המדרש אומר שכשהקדוש ברוך הוא רצה עץ, אז הוא שאל איזה עץ מוכן. אז התאנה אמרה, אני לא יכולה, הרי ממני מביאים ביקורים. הגפן אמרה, אני לא יכולה, בני ישראל נמשלו בי, גפן ממצרים תסיעה. האגוז אומר, אל גינת אגוז ירדתי, עם ישראל נמשלו באגוז. האתרוג אומר, אני משתמשים בי למצווה. ההדס אומר, אני, ישראל נמשלו בי, בין ההדסים. זית אומר, זית רענן, זה עם ישראל, תפוח, כתפוח בעצי היער. תמר, זאת קומתך דמתה לתמר. ערבה, כערבים על יבלי מים. ארז, כארז בלבנון נשגה. בא קוץ ואמר, ריבונו של עולם, אני יודע שאתה נפניך לא מסו פנים, לא מכך שוחד, אני אין בי זכות, אז שאין בי זכות שאני אתלה את נפשי, אז מתאים שהוא יתלה עליי, וקיבלו ממנו, וככה הוא נתלה על עץ של קוץ. זה מדרש שכדאי להכיר אותו פה, על וחמת המלך שכחה, אלה שעושים סדר ט"ו בשבט, ואתם מחפשים מה לומר על כל פרי, איפה עם ישראל נמשל לפרי הזה, אז המדרש מסכם צבי שלנו. מה?
זה קוץ שגובה 50 אמה?
אני לא יודע. קוץ להרבה פעמים הכוונה היא עץ, קוץ הרבה פעמים הכוונה היא עץ שאין לו פירות. לאו דווקא קוץ כמו שאנחנו
יודעים. אבל גם
אני פה. זה הערה טובה, לא יודע.
כל התשובות שהם
נתנו,
על יותר
עצים,
או תשובות
אמיתיות? לא יודע. לא יודע. אז אסתר, כי הגיד אסתר מה הוא לה, לא שהוא בעלה, אלא שהוא הדוד שלה. וחמש שנים המן קיבץ אוצרות, חמש שנים אסתר עמדה בדבר מרדכי שהיא לא הגידה את עמיו במולדתה, משנת 7 עד שנת 13 למלכותו של אחשוורוש, ועכשיו מרדכי מקבל את זה, וזה מה שחזן מדגישים הרבה פעמים, יש כמה פסוקים, גם במשלי וגם בקהל, עכשיו אני שכחתי, על האדם שמקבץ הון, ובעצם לתת לטוב לפני האלוקים. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי. יש פה מדרש, אני לא בטוח איך לפרש אותו, אני רק אומר אותו, תחליטו אתם. לעולם נשים דעתן קלה. נקודה. המדרש אומר על הפסוק, ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותב, כן? ותתחנן לו להעביר את רעת המן הגגי, על הפסוק הזה. אני חושב שהמדרש בא להדגיש את המילה ותוסף אסתר ותדבר, אבל לא ברור לי. זאת אומרת, כאילו המדרש פה אומר, יש משהו בפסוק שאמור להראות לנו, שמשהו במה שהיא עשתה נבע מזה שדעתה הייתה קלה. לא ברור לי מה המדרש בא להדגיש.
סתם לשלילה.
אתה רוצה תשובה ארוכה או קצרה?
סתם ככה, כשזה כתוב בגמרא.
בוא נעשה
סדר. מה זה דעת הקלה? דעת הקלה? מה זה דעה כבדה? אתה יודע מה ההפך? ההפך זה דעה כבדה, מה זה דעה כבדה?
זה קל, זה קל.
הכוונה, דעתן קלה זה ש...
אתה יכול לעשות ציונים? שום זה ציונים לאדם.
הרב, יש לי
פשעת? אני מקשיב. אתה רוצה שנייה חבא את המקליט? טוב, עשרת בני אמן, כולם היו תלויים לפי המדרש על אותו עץ כמו אמן. המדרש אומר דבר מעניין, שאדם כללית תופס שלוש אמות, וכשהוא תלוי, אז אם תמשיך אותו תלוי, אז הגוף נמתח והוא תופס ארבע אמות. אז המדרש אומר, המן מעשרת בניו, 11 כפול 4, 44 אמות, שלוש אמות שהעץ היה צריך להיות שקוע בתוך האדמה, 47 אמה, והוא אומר, היה שלוש אמות רווח מלמטה עד למעלה. זאת אומרת, המדרש לומד, באמת, היו תלויים, אחד על גבי השני, זאת אומרת, אפשר רגליים שזה יסתיים, שיר מקום לגוף.
היה תלוי בעד על העץ כל השנה?
אני לא יודע. אני לא יודע.
אחד שעשו עשר עצים, על אותו עץ.
זה, אנחנו אומרים, ויזאת, שבחד סקיפה זקפו, אז השאלה היא, אם הכוונה היא באותו רגע, כולם נתלו, או שכולם נתלו על אותו עץ. היה, אוקיי, ככה המדרש הזה לומד.
במגילה של ביתי, זה מצויר ככה, עם ווים, בתוך העץ,
כולם תלויים, אחד, אוקיי, יפה. טוב, יש לנו את ה... אולי נסיים עם חתם סופר, שאני... מי שואל אותי כל פעם, מה מיה מיוחד בפרזי ומוקף? לא פה, אני לא זוכר, יש מישהו שכבר שבועיים, כל שבת שואל אותי, למה עשו חילוק בין פרזי למוקף? אז הבטחתי לו שאני אכתוב את החתם סופר בדף ושכחתי. אז החתם סופר, יש לו מהלך מחודש, הוא אומר, למה היה קדושה יתרה למוקפים של ארץ ישראל? הוא אומר, עיר מוקפת חומה יותר קשה לכבוש. אז יש יותר חסדי השם בעיר מוקפת חומה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה בתוך ארץ ישראל. באותה מידה, זה שהיהודים הצליחו גם בערים המוקפות חומה, לתקוף אותם ולהיפטר מאויביהם, אז יש לזה תוספת שמחה. הוא אומר, זה הרעיון שאנחנו חוזרים למוקפות חומה של ימי יהושע בן נון. מה העניין יהושע בן נון? כי יהושע בן נון היה צריך להתמודד עם ההיקף הזה כדבר שאויב לו, כדבר שמסכן אותו, דבר שמכביד עליו את כיבוש הארץ. אז באותה מידה, גם בנס של אסתר ומרדכי, היה מקום לשמוח יותר שהם הצליחו לכבוש גם את הערים שהיו מוקפות חומה. זה בגדול, זו תשובה ארוכה, אבל זה המהלך שלו. וזה למה שעשו זכר לזה, כי המוקפות חומה אומר, היה להם סך כל יום אחד. ביום אחד, להצליח לכבוש את האויבים שבתוך עיר שמוקפת חומה, זה אומר, זה דבר שראוי לשמוח עליו. ועוד...
אבל הם היו בפנים, לא הבנתי.
אתה אומר, היהודים היו בפנים.
אבל
הדגש הוא לא על שושן, הרי אנחנו שמחים בכל יום מוקפת חומה, לא רק שושן. אז הוא אומר, השמחה של כל יום מוקפת חומה, זה בגלל שכל הערים האלה היו קשים לפלוש לתוכם, ובכל זאת, גם בהם הצלחנו להשמיד את המלאק, את האויבים שלנו.
בעוד ערים
חוץ, בעוד ערים, כן, בכל המלכות, כן, כתוב.
מה זה כתוב?
כתוב שהרגו...
בשושן יקלו.
ב-15, אבל ב-14 כתוב... 75 אלף הרגו ביום אחד. 75 אלף זה בכל מדינות המלך.
אז זה ביום של הלא
של המוקפים. זה כולל את הערים שמוקפות חומה.
אבל אתה אומר, זה היום של היהודלת, זה לא של המוקפים.
בסוף עשו זכר, מתוך זה שניתן לשושן עוד יום, וזה היה יוצא דופן, אז עשו זכר כבר לכל המוקפים שהיה יותר מקום לשמוח מהם. ואז אתה צריך להכניס את כל הירושלמי של ארץ ישראל, ולעשות כבוד לארץ ישראל. אני איתך? להפסיק או להמשיך?
מה?
ההקלטה לעצור אותה?
לא, לא, זה יכול לחלוק, אבל לא אכפת לי שתהיה על ההקלטה. אני אסב, הסבר, ביור ששמעתי בעניין של ערים מוקפות חומה, והקשר ליהושע בן נון, הגמרא במגילה בבבלי, בתפת עמוד ב', לומדת גזרה שווה פרזי פרזי. מאיפה היא לומדת את זה? מלבד והרי הפרזי הרבה מאוד, שזה לגבי הכיבוש של עוג מלך הבשן. מה תמוע בכל הסיפור של עוג מלך הבשן? למה הם בכלל הגיעו לשם? שהרי לכבוש את עוג, לכבוש את סיחון לא היה ברירה. שהרי היה צריך להיכנס לארץ, והוא חוסם את הדרך, הוא לא הסכים לתת לנו לעבור, אז צריך לכבוש אותו כדי שנוכל לעבור. נכון? כלומר, בעצם עוד לא הגיע הזמן לכבוש את עבר הירדן המזרחי, אבל צריך לכבוש את סיחון כדי לעבור. אבל מה הוא קשור לפה? הוא שם למעלה, יכולנו להיכנס לארץ ישראל גם בלי להילחם איתו. אלא מה שכנראה כיוון שזכינו כבר לכבוש את סיחון, אז בכיבוש של אוג כבר מתחיל, כבר מתחיל עניין של מצווה, של כיבוש הארץ, לשם מצוות כיבוש והתנחלות בארץ, בלי קשר לצורך הנקודתי כעת שמוכרחים לכך כדי להיכנס לארץ. אומר, אז כך שמעתי יצא, שזה נרמז לכך שאותו עניין גם בפורים, שהיו שני עניינים. יש עניין שהיה צריך להילחם באויבים והמלכים כדי, כי היה סכנה, אם נהפוך, או אשר ישלטו את ימי המסוניהם, במקום שהם יהרגו אותנו, אנחנו הרגנו אותם. אז זה י' זה י' ג' למה היה צריך עוד יום? אז התוספת הזאת בעצם, אז אפשר לפרש הרבה דרכים אחרות, אבל יש פה מקום לומר שהתוספת הזאת היא לא באה מצד הצורך הקיומי הנוכחי כדי להעביר את הגזרה, אלא זה חלק מהמגמה שזכינו להשלים פה, לא בצורה שלמה, אבל להמשיך את מלחמת המלאק שהתחלנו בי"ג, עכשיו כבר לא באופן הקיומי של להעביר את רוע הגזרה, אלא בתור קיום של המצווה של מחיית המלאק, וכהכנה לביטול גזרת המן של ביטול בניין בית המקדש, ובעצם כלומר יש בזה עניין עצמי שקשור להמשך התהליך של כל התקופה הזאת של מרדכי ואנשי כנסת הגדולה.
יפה.
הייתה להם רשימת חיסול.
מה? היה רשימת חיסול, נכון?
בנק מטרות, והם סגרו את זה ביום הבא. מדיוק.
השיח אתה מסופה. אז זה לא יהיה נכון לחגוג יומיים במקום לחגוג רק היום השני?
תארה. אני לא יודע, אני שומע. אני שומע. סיום המגילה צריך ביור. ראש המלך אחשוורוש מס על הארץ ואיי הים. אז המדרש אומר שהחשברוש ידע אחרי שהוא אישר כזה פוגרום, 75,000 איש נהרגו, הוא צריך לדאוג שיהיה עכשיו מרד נגדו, אז הוא בגלל זה שם הרבה מיסים, עכשיו כולם צריכים למצוא מאיפה הם מכסים את ההוצאה הזו, לא היה לשרים זמן להתחיל להתלבט במרד. זה היה תכבד העבודה. כן.
25,000 זה לא הרבה. למלכות של 127 מדינות,
25,000
זה כלום.
אני שומע, אוקיי. נשומם. לסיום המגילה, נותן לנו מסר שצריך להבין מה לעשות איתו. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול היהודים רצוי לרוב אחיו. אז חזל אומרים לנו, לא נמצא טוב לישראל כמרדכי, מלמד שאין אדם יכול להוציא ידי חובתו לכל העם. אין מציאות שכולם יהיו שמחים איתך. אתה יכול להיות הכי טוב שבעולם, עדיין לא כולם, כן? תמיד יהיה אנשים. עכשיו, למה זה היה חשוב? למה זה? וזה אני מסיים את המגילה. דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרוע, אז יש פה מהלך יפה של אבן עזרא, שהרבה פעמים אדם דורש טוב לעמו, אבל הילדים הולכים פייפן. זאת אומרת, יש אדם שהוא מאוד, מאוד טוב עם הציבור, אבל מה קורה עם המשפחה? הדגש פה הוא דובר שלום לכל זרוע, אלה המילים האחרונות של המגילה. יכול להיות, בגלל שהמגילה כל כך מדגישה את האחריות לכלל, שאסתר כאשר עבדתי, ומרדכי ויתר על הכל כדי... בכל זאת המגילה מחזירה אותנו, תדע שהמשפחה היא בכל זאת במרכז. אני לא יודע. זאת אומרת, סיום המגילה צריך ביור. האם הם עשו את זה כדי לחפות בפני אחשוורוש? זאת אומרת, שלא ישימו לב כל כך, יש איזשהו מדרש שאומר שאסתר ידע שכשבודקים את הספרים, תמיד בודקים את ההתחלה ואת הסוף, ולא, ובאמצע לא כל כך מדייקים. יש ככה הכניסו את... אתם יודעים שככה הכניסו הרבה דברים לרוסיה, נכון? היו לוקחים וידאו, בקצה האחד היו שמים מוזיקה, בקצה השני מוזיקה, ובאמצע את השיעורי תורה. והרוסים היו שמים פליי על ההתחלה, רצים לסוף, עושים פליי בסוף, ואומרים בסדר, אז הכל קשר.
יש שיטה
טוב.